שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. היום אנחנו נדבר על תסמונת המתחזה. זה נושא שגם אני נתקלתי בו למען האמת לא מעט בתחילת המסע שלי ככותב, גם עם הספר הראשון, אפילו יותר עם הספר השני, אני אצלול קצת יותר לעומק תכף, וזה משהו שאני פוגש אצל הרבה, אצל לא מעט כותבים וכותבות שיצא לי ללוות ולהדריך לאורך השנים. ההגדרה שתסמונת המתחזה מבחינתי היא התחושה הזו ש... אלה שתי תחושות, הראשונה היא עוד מעט יעלו עליי. עוד מעט הם יבינו שאני לא באמת יודע לכתוב, אולי התחבאתי מאחורי ז'אנר מסוים, מאחורי רעיון מסוים. והתחושה השנייה היא שזה תכף ייגמר. דיברתי לכך לפני כמה פרקים, שכשכתבתי את הספר הראשון שלי הרגשתי באיזשהו מרוץ נגד הזמן. עוד מעט זה ייגמר. עוד מעט ייגמר לי המוג'ו. הרעיונות ייגמרו, אני חייב למהר 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 כדי לכתוב כמה שיותר, בתקווה שאני אסיים לכתוב את הספר לפני שיגמר לי ההשראה הזו. ואני רגע אדבר מהמקום שלי איפה אני חוויתי את תסמונת המתחזה, ואז אני אצלול לעומק ואני גם רוצה לתת כלים פרקטיים לאיך להתנהל מול זה. כולנו חווים בצורה כזו או אחרת את תסמונת המתחזה. כשאני כתבתי, אז אני תמיד אומר שאני רגע אדלג על שלב הכתיבה, בשלב הכתיבה אמרתי, כל מה הייתי בטוח שהולכים להיגמר הרענות, שההשראה, שהמוטיבציה תיגמר, שיום אחד אני אתעורר ופשוט לא יהיה לי יותר מה לכתוב, אני אתקע עם חצי ספר כתוב, המון חלומות במגירה, ואני צריך למצוא משהו אחר להעביר את הזמן שלי דרכו. כמובן זה לא היה המקרה, זה היה רק סיפור שסיפרתי לעצמי, סיימתי לכתוב את הספר הראשון, ואז נכנסתי איזשהו תהליך של להוציא אותו לאור, עריכה, קריכה וכו' וכו'. ואני תמיד אוהב לספר, והסיפור שאני מספר כנראה הכי הרבה, חודש ראשון בחוץ, שהספר היה בחוץ, הייתי בטוח שהעולם הולך להשתנות, וכל העולם נראה בדיוק אותו דבר. כלומר, מכרתי 52 עותקים, אף אחד לא... קיבלתי פה ושם פידבקים, אבל לא קרה כלום. ואז בחודש השני, ויינט החליטו לעשות כתבה על הספר, זה איזשהו שילוב ששבוע הספר ביחד עם מדור תיירות, ופתאום נוצר איזשהו גל, ואחרי כמה חודשים הספר כבר הפך לרב מחר, וזה היה, זאת הייתה התנועה הראשונית שלי בעולמות הספרות. ואז קרה דבר מאוד מעניין, עלה הרעיון לספר השני, והתחלתי לכתוב אותו, ואז תסמונת המתחזה הכתה בי בעוצמה בערך של פי 10, כי פתאום אמרתי לעצמי, רגע, אני לא בטוח שזה קרוב לספר הראשון. עכשיו, אותו ספר ראשון, שכל מה הייתי בטוח שיגמרו לי הרעיונות, פתאום כתבתי ספר, אחרי שהספר הראשון הצליח, מאחר כמה עשרות אלפי עותקים, פתאום נוצרה ציפייה. וכשהאומנות פגשה את הציפייה, נתקלתי בתסמונת מתחזה בממדים הגדולים ביותר שחוויתי בחיי, לא חשבתי שקיים דבר כזה, גודל כזה. ואני זוכר את עצמי, כותב טקסטים נפלאים ומוחק אותם, כותב טקסטים נפלאים ומוחק אותם. יכול להיות שיש בזה דבר חיובי גם הרף ציפיות ממני עלה, אז גם הרף ציפיות ביני לבין עצמי עלה. יכול להיות שזה דבר שהוא חיובי. אני תמיד רואה את בדברים האלה כאיזשהו ספורט, כלומר אני מאתגר את עצמי. אבל אני יכול להגיד היום, ואני אומר את זה עם חיוך דווקא, ששני הספרים הראשונים שלי לא נכתבו ממקום של שפע. הספר הראשון נכתב ממקום שעוד רגע הכל ייגמר. הספר השני נכתב ממקום של איך להזזל אני מצליח לעמוד בציפיות. אבל זה הכל סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, כלומר זה הכל בראש שלנו. הספר הראשון הפך לרב מחר, הספר השני הפך לרב מחר, בעיניי הספר השני הרבה יותר טוב מהספר הראשון, כחלק מההתקדמות וההתפתחות שלי ככותב. כמובן שהספר השני לא כתב, לא מחר כמו הספר הראשון, הספר הראשון היה איזשהו קסם של משהו מאוד בתולי, הספר השני זה כבר הולך למקומות הרבה יותר עמוקים. אבל זה איזשהו טיפ ראשון, לפני שאני אכנס לעומק של איך אני הייתי ניגש כשאנחנו מרגישים ככה, איך הייתי ניגש לתחושות האלה, זה באמת לנסות, באופן כללי אני מנסה לחיות את החיים שלי ממקום של שפע, ממקום של באמת, לא, בלי להיות אובר רוחני, אני באמת מאמין שאני יכול ליצור את המציאויות שלי. כשהתחלתי את הפודקאסט הזה, אמרתי שהחלום שלי זה שיהיו 500 מאזינים בחודש. היום אנחנו כבר עומדים על בין 5,000 ל-10,000 מאזינים בחודש, בכל הפלטפורמות, אם אני לוקח בחשבון את יוטיוב, את ההזנות דרך האתר שלי, את הפלטפורמות, ספוטיפיי, אפל, גוגל, וכו' וכו'. יש 10,000, בין 5,000 ל-10,000 מאזינים בחודש, וזה גדל וגדל וגדל. אם הייתם אומרים לי זה אז לא הייתי מאמין, היום זה דבר שהוא מבחינתי כבר חלק מהתנועה שאני יוצר, ואני רק רוצה לגדול ולגדול ולגדול. אז אני באמת אדם שמאמין בשפע, אבל תמיד כשאנחנו מתחילים משהו, אז אנחנו מתחילים אותו עם ציפיות קצת יותר נמוכות. אז תשאלו את עצמכם, תוך כדי כתיבה, אם אני כותב במקום של יש, אני לא רוצה לכתוב במקום של אין. למדתי על בשרי, שכשאני כותב במקום של יש, הכתיבה הרבה יותר יפה, העלילה הרבה יותר מדויקת, הדמויות הרבה יותר עגולות, הסיום הרבה יותר עוטף. זה שיעור שלמדתי על בשרי, אז אני מתחבר לכך דרך תסמונת המתחזה, שאני מאמין שזה נכון לגבי כל דבר בחיים, אבל אתם יודעים, התחום שלי הוא כתיבה, אז אני לא הייתי אומר לגעת בנושאים אחרים של החיים, אבל אני באמת מאמין שכשאני ניגש לכתיבה ממקום שלי, יש ממקום של... אני הולך לכתוב טקסטים נפלאים, ואני הולך לכתוב סיפורים שישנו אצל אנשים משהו בלב. כשזו הגישה שלי, הכל מרגיש לי שזה הכל נהיה יותר טוב, הכל נהיה יותר פשוט. ואתם יודעים, אני לאורך השנים ליוויתי ומלווה עד היום המון המון כותבים וכותבות, כל הסגנונות, כל הגילאים, וזה משהו שאני נתקל בו המון עם כותבים שאני מלווה. עכשיו, כשזה הסיפור שאני מספר לעצמי, וכשזה במרכאות הסרט שאני נמצא בתוכו, אז אני לומד להתנהל בצורה שנוחה לי, אבל כשמדובר בכותבים אחרים, ופתאום העצות שלי הן מבחוץ ולא מבפנים, אז למדתי לגשת לכך למקום די רגיש ודי עדין, אבל עדיין שנותן מספיק הכוונה. וזה מעין צ'קליסט. אני תמיד שואל את הכותבים והכותבות, מספר שאלות ספציפיות, ובאמת אני אשמח שתכתבו את השאלות האלה. אני גם אצרף לכם את השאלות האלה ממש בטקסט המצורף לפודקאסט. כל אחד בכל פלטפורמה רואה את זה במקום אחר, אבל כל פרק בפודקאסט מצורף טקסט מסוים. אז אני גם אצרף את השאלות האלה. וזה לא רק לכל מי שחווה את תסמונת המתחזה, כי הרבה פעמים אנחנו לא יודעים לקרוא לזה תסמונת המתחזה, אלא לכל מי שמרגיש חוסר ביטחון סביב הכתיבה שלו במקרה הנמוך ובמקרה הגבוה, כל מי שמרגיש חי בסרט. אני שומע את זה המון, הרבה כותבים שכותבים, כותבים, כותבים, וקצת מרגישים שהם באיזשהו סרט של מה אני עושה פה בכלל, מה המטרה, לאן זה הולך. שאלה ראשונה זה הנושא. הנושא שעליו אני כותב, וזה לא משנה אם זה ספר סיפורים קצרים, אם זה רומן אוטוביוגרפי על החיים שלי, או סיפור עלילתי או שירה. אני שואל את עצמי, אם הנושא הזה שאני כותב עליו היום, זה יכול להיות פרק ספציפי מתוך ספר, נקודת זמן ספציפית מתוך סיפור חיים, או סיפור קצר, שיר, שהם עומדים בפני עצמם, אין להם משהו שמקדים אותם, או משהו שיגיע אחריהם. אני שואל את עצמי, אם אני שלם עם הנושא, אם הנושא כשלעצמו, עושה לי טוב. אני אגיד לכם עליי, שאני מאוד נהנה לכתוב מסעות, אם במקרה ולא שמתם לב. יש בי מקום, על אף שבספרים שלי יש לא מעט פרקים שמתרחשים בתל אביב, ובחולון, ובבת ים, יש לי מקום שמאוד נהנה מהתחושה של תנועה. תנועה פנימית, תנועה חיצונית של הדמויות. אז אני מאוד אוהב להניח את הגיבורים שלי בסיטואציות מוזרות במדינות שונות. אבל אני אוהב לשאול את עצמי את זה. כלומר, אני כאדם, מי שמכיר אותי יודע שאני לא מדבר על פוליטיקה. לעולם. כלומר, אני לא רואה פוליטיקה, אני ער למה שמתרחש במדינה, בעיקר בימים אלה, אבל אני לא מדבר על פוליטיקה. זה לא משהו שתשמעו אותי מדבר עליו. אם יהיה לי רעיון לספר שנוגע בראש הממשלה או בשר המשפטים או במשהו שהוא פוליטי, ספר עלילתי כמובן, כן? לא בטוח שאני ארגיש 100% לנוח ושלם עם הרעיון. עצם זה שאני כאדם לא עוסק בנושא הזה, אני לא מבין בעיקר בנושא הזה. אז יכול להיות שכשאני אכתוב לצורך העניין ספר מסע על צרפת, אני ארגיש יותר לנוח מאשר ספר מסע פוליטי של מועמד לנשיאות. אז אני קודם כל שואל את עצמי אם אני מרגיש לנוח עם הנושא. אחר ששאלתי את השאלה הזו, אני שואל, האם אני מרגיש בנוח עם הגיבור? עכשיו, אני יוצא מקורת הנחה שיש גיבור אחד ראשי, יש ספרים שיש גיבור וגיבורה, כמה גיבורים. אני אדבר רגע בלשון זכר כגיבור, וכמובן שזה פונה לשני המינים. אני שואל את עצמי, האם אני שלם עם הגיבור? עכשיו, זה לא חייב להיות האם אני שלם עם ההחלטות של הגיבור, האם אני שלם עם המעשים של הגיבור, כי יכול להיות שהגיבור בוגד בבת הזוג שלו בסיפור, ואני לא דוגל בערכים האלה לצורך העניין. אז אני לא שואל את עצמי, האם אני שלם עם מה שהגיבור עושה. אני שואל את עצמי אם אני שלם עם, עם, עם האור שהגיבור שלי מפיץ לעולם. זו שאלה שהיא קצת רחבה וקצת הוליסטית, אבל אני שואל את עצמי אם אני שלם עם הדרך, עם המסע, לא עם נקודות, התפרצויות, רגעים. אני לא שופט את הגיבור שלי בשעת כעסו, כמו שאני רוצה שישפטו אותי בשעת כעס. אבל אני שואל את עצמי, האם אני שלם עם המסע שהוא עובר, האם אני שלם עם ההתפתחות שלו, האם אני שלם עם האג'נדה שלו, האם אני שלם עם... הדברים שהוא מעביר בסופו של דבר. אני מאמין שבצורה כזו או אחרת, אם נודה בכך או שלא נודה בכך, יש בינינו לבין הגיבורים שלנו המון במשותף. המון במשותף, בתפיסת העולם, כמובן שאלו דמויות שונות וסיפורים שונים, אנחנו גם הרבה פעמים מנסים להרחיק את הגיבורים כמה שיותר מאיתנו, אבל בסוף אנחנו כותבים בצורה כזאת או אחרת את עצמנו. כשאנחנו מניחים את הגיבור בסיטואציות מסוימות, הרבה פעמים אנחנו, הגיבור יגיב אולי כפי שאנחנו היינו מגיבים. הרבה פעמים אנחנו גם לא ערים לכך, אבל יש קורלציה ישירה ויש קו די ישיר בינינו לבין הגיבורים שלנו. אז אני, ראשית שאלתי אם אני שאלה עם הנושא, עם הקו הזה שאני עוסק בו, ואני שואל את עצמי אם אני אשלם עם הגיבור. שאלה השלישית שאני אשאל היא, האם אני אשלם עם העלילה? עם קו העלילה. הרבה פעמים אנחנו מתחילים סיפור בנקודה מסוימת, ואנחנו מאוד נהנים מהנקודה שבה אנחנו נמצאים. ואז הסיפור מתחיל להתגלגל, אני תמיד אומר, זה משפט, אחד המשפטים האהובים עליי, סיפור הוא כדור שלג. דמיינו רגע כדור שלג במורד הגבעה, ככל שהוא מתגלגל, הוא גדל וצובר תאוצה. אז זו העלילה שלנו. גדלה וצובר תאוצה. האם אני אשלם עם קו העלילה? האם אני אשלם עם המקומות שהעלילה התפתחה אליהם? הרי הרבה פעמים זה לא צפוי. ברוב המקרים, כשאנחנו ניגשים לכתוב ספר, אנחנו לא יודעים בדיוק איך הסיפור ייראה ביום שאחרי שנסיים את הכתיבה. אז יש פה הרבה דברים לא צפויים, אז אני צריך לשאול את עצמי, ואני אוהב לשאול את עצמי, לפחות 3-4 פעמים לאורך הכתיבה, לפי התקדמות הסיפור והתקדמות הקו הסיפורי עצמו, האם אני אשלם עם מה שיצא? האם אני אשלם עם המסע שהעברתי את הגיבורים שלי? מסע פיזי, מסע מנטלי, מסע נפשי. האם אני אשלם עם המקום הנוכחי שעלילה נמצא, לצורך אני באמצע הסיפור שלי. אני עכשיו נמצא באמצע כתיבת הספר. ממש, בנקודת ב-50%. האם אני אשלם עם הנקודה הנוכחית שהסיפור נמצא בו? אם כן, מעולה, בואו נמשיך. אם לא, מה הייתה הנקודה שבה הרגשתי שאני קצת מאבד את הביטחון סביב קו העלילה? האם כדאי לחזור אחורה ולדייק? האם כדאי לחזור אחורה וליצור חיבורים מדויקים יותר? האם כדאי לחזור אחורה וקצת למחוק ולנסות ליצור איזשהו מסע טיפה שונה, שיוביל את הגיבורים של נקודות טיפה שונות? אז אני יודע שהקו משתנה המון לאורך הסיפור, אז אני מאוד בשליטה בהתחלה, וככל שממשיך שהקו מתקדם והסיפור מתקדם, אז אני עדיין בשליטה, אבל אני לא ב-100% שליטה כמו שהייתי בשלב הרעיון, כלומר, נוצרות כל מיני הסתעפויות בעלילה, דרך תיאורים, דרך דיאלוגים, דרך מסע הגיבורים, שהם בשליטה שלי, אבל אני זורם בתוך הסיטואציה ונוכח בתוך הסיטואציה. הרי זה היופי באמנות. זה שהאמנות לא צפויה, זו הסיבה שכולנו כאן ברגע זה עם הפודקאסט. אם אמנות הייתה צפויה והייתי רוצה לכתוב את א' והיה יוצא א', והייתי רוצה לכתוב ב' והיה יוצא ב', אני לא חושב שמישהו אי פעם היה מאזין לפודקאסט שלי. זה היופי, אלה האתגרים, וזה הקסם. בסופו של דבר בעולמות היצירה, הכתיבה והאמנות בכל צורותיה. אז נושא, גיבור, קו עלילה, ואז אני אשאל את עצמי על הסיום. הגעתי לנקודת הסיום. האם אני שלם עם הסיום? אני פוגש יותר מדי כותבים שאומרים לי, תקשיב, הסיפור נפלא, הסיום, ואז אני אשאל אותם, אוקיי, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שהסיום יהיה פחות אנחנו רוצים, בעיניי, אני תמיד אומר את זה, אני עסקתי בכך, היה פרק שלם, אני חושב, שעסקתי בו, עסקתי בנושא איך לכתוב סיום. אז אני לא אחזור על עצמי יותר מדי, אבל אני רוצה להיות שלם עם הסיום. בעיניי שלושת הפרקים החשובים ביותר, שלושת הטקסטים החשובים ביותר, פרק הפתיחה, פרק הסיום וגב הספר. אלה בעיניי הטקסטים החשובים ביותר, אני לא רוצה לדלג עליהם או לתפור אותם כמו איזושהי משימה, כמו באמת לעשות סיור מוחות אמיתי ביני לבין עצמי, ולשאול את עצמי אם אני שלם עם הסיום. כלומר, סיום של סיפור הוא לא רק הגעתי לסוף, או סיפרתי את הסיפור שרציתי לספר. האם אני שלם עם התובנות החדשות של הגיבורים שלי, ההבנות, ההחלטות החדשות שהגיבורים שלי קיבלו עקב המסע? שוב, אני אמרתי את זה בפרק על מסע הגיבור ועל הדמויות. אם הגיבור שלי התחיל במקום א' וסיים באותה נקודה, אין פה סיפור. אז הגיבור שלנו משתנה, העולם הרבה פעמים משתנה. האם אני שלם עם הסיום, עם הנקודה הזו שהגעתי אליה? אם כן, מדהים. אם לא, איפה, שוב, בדיוק מה שאלתי על העלילה, על העלילה, מה הייתה הנקודה שבה התחלתי להרגיש ככה? ואלה 4 שאלות שאני שואל את עצמי ברמה של היצירה והכתיבה. ואז סיימתי את הכתיבה, ואני שואל את עצמי שוב 2 שאלות. שאלות שהן קצת ברמה הויזואלית. אתם יודעים שאני בדרך כלל לא עוסק בעולמות היום שאחרי. יש מספיק אנשים שעוסקים בנושאים האלה, אני מאוד נהנה ומפיק באמת הנאה, עושר צרוף מלדבר על הכתיבה, על הגולמיות שבכתיבה. אז אני פחות עוסק בעולמות של היום שאחרי, אבל אני כן רוצה לשאול את עצמי 2 שאלות ואני חושב שברגע שאני אהיה שלם עם שתי הנקודות הללו, זה יעלה לי את הביטחון סביב הספר. א', השם. מה השם של הספר שלי? ממש לפני כמה ימים, אני חושב בתחילת יולי, העליתי פרק חדש, הדרכת כתיבה חדשה לערוץ היוטיוב שלי, אני מציע לכם ללכת ולצפות בה ממש 5-6 דקות של איך לבחור שם לספר. אז אני לא אכנס לדקויות הקטנות של איך לבחור, אבל אני רוצה לשאול את זה בצורה כנה. האם אני שלם עם שם הספר שלי? כשהספר שלי יצא לאור, 2016 סיימתי את הכתיבה, ושאלתי את עצמי, האם אני שלם עם השם של הספר? והתשובה שלי הייתה כן. ברגע שאמרתי כן, כל העולם אמר לי, השם הזה לא מדויק. שם הספר הראשון שלי, ספר הביקורים, 100 דרכים לאבד את עצמך בהודו. שאלו אותי כמה שאלות. א', תגיד, אתה לא חושב שהשם הזה ארוך מדי? 6 מילים. 100 דרכים לאבד את עצמך בהודו. התחילו, באמת, המוציאים לאור, המפיצים אמרו לי, תקשיבו, ארוך מדי, אף אחד לא יקנה שם כל כך ארוך. דבר השני זה, רגע, מה, ממש מנית 100 דרכים לאבד את עצמך בהודו? זה מדריך מעשי? לא, זה לא מדריך מעשי, זה סיפור עלילתי. אז כן, קיבלתי המון ביקורות לפני שהספר יצא לאור. אני חייב להודות שעד היום עברו המון שנים, קראו את הספר הזה, אני רוצה להאמין, עשרות ומאות אלפי אנשים, לא שמעתי ביקורת אחת שלילית על שם הספר מאז שהוא יצא לאור. לפני שהוא יצא לאור שמעתי המון ביקורות. אבל הייתי שלם עם השם, אז זה לא הזיז אותי ימינה או שמאלה. כלומר, כל עוד אני שלם עם השם זה good enough מבחינתי. ואז שאלה אחרונה, האם אני שלם עם הכריכה? הכריכה זה החלון לספר, זה הדבר הראשון שכולם רואים. זה אפילו, הכריכה משפיעה על הטון של הספר בחוויית הקריאה בעיניי. ואני תמיד אומר, אני טוב במילים, אני לא טוב בעולם הוויזואלי. אני לא יודע לצייר, אני לא יודע לצלם, אני גם לא יודע לתת רעיונות. אני כל כך גרוע ברמה הוויזואלית שאני לא יודע להציע רעיונות למעצבת. בגלל זה מאוד חשוב לעבוד עם מעצבים ברמה הגבוהה ביותר. אפילו דוגמה, בספר השלישי שלי שעדיין לא יצא לאור, עבדתי עם מאיירת. מאיירת נפלאה שאני עובדת כבר שנים, קוראים לה בר, ואמרתי לה, אוקיי, זה הרעיון, תקריא את הפרק הראשון לדוגמה, אין לי שום רעיון, take it away. והיא הובילה את זה, כי יש את מקצוע טובה. אז אל תיבעלו אם אין לכם רעיונות. אני הגעתי לכל אחד מהספרים שלי בלי שום רעיון על הכריכה, אפס הבנה ויזואלית, אבל בסופו של דבר, כשאתם בוחרים את הכריכה, תשאלו את עצמכם, האם אני שלם עם התמונה הזו, זה יכול להיות איור או עיצוב גרפי, אבל אני מדבר על זה רגע כתמונה, התמונה של נגד עיניי, האם אני שלם איתה? היא הולכת להיות מול עיניי, כנראה, בסלון, על מדף הספרים, או במשרד, על מדף הספרים, כל חיי, אני אראה את הספר, אני כל בוקר כשאני יוצא מחדר השינה, אני רואה את שני הספרים מביטים בי, אז האם אני שלם ויזואלית עם איך שזה נראה? בית, האם זה מעביר את התחושות שרציתי להעביר? אלה שש השאלות שאני שואל את עצמי. אז אני אחזור על כך רגע, אני אסכם את הפרק, ואני רוצה לעבור על הצ'קליסט בזריזות, וכמובן שאני אצרף לכם את הצ'קליסט לצד הפרק הזה, ברמה הטקסטואלית. האם אני אשלם עם הנושא? האם אני אשלם עם הגיבור, גיבורת או גיבורי עלייה? לא עם כל הדמויות, עם הגיבורים שמניעים את הסיפור. בדרך כלל יש גיבור אחד ראשי, ועוד כמה מסתננים, כמו שאני קורא להם, שעוקבים אחרי הגיבור. כלומר, הם לא משפיעים באופן ישיר על העלילה, אלא הם מגיבים לפעולות שהגיבור עושה, הרבה פעמים. קו העלילה, האם אני שלם עם הסיפור עצמו ועם ההסתעפויות שלו, הסיום, האם אני שלם עם איך שהסיפור מסתיים? וברמה הוויזואלית, האם אני שלם עם שם הספר שנבחר? ותמיד אומר, הרבה פעמים אין לי רעיון לשם ממש עד שאני מגיע לעריכה, אם אתם במצב הזה זה ממש בסדר, והשאלה האחרונה, האם אני שלם עם הקריכה? הקריכה היא הפנים של הספר, האם אני שלם? שוב, סביב ההבנה שאין לי יכולות, יכול להיות שיש כותבים שמאזינים, ויש להם יכולות איור או יכולות גרפיות לעבוד עם פוטושופ או אינדיזיין, ואז מעולה. יש לנו גם את היכולת לדייק, גם את היכולת לעשות סקיצות, גם את היכולת לכוון ברמה המקצועית. רובנו לא שם, אני לא שם. אז אני רוצה לשאול את עצמי, בלי ההבנה הזאת של מה הטיפוגרפיה ומה הצבע הכתום אומר. קראתי פעם כתבה על זה שצבע כתום על כריכה עוזר לו למכור יותר. קראתי כתבה נוספת על כך שאמזון בדקו יותר מ-200 צבעים. דקויות קטנטנות שאפילו עין רגילה לא תשים לב אליהם, כדי להבין מהו כפתור הלחצו כאן לרכישה, שממיר בצורה הכי טובה. אז אנחנו לא ברמה הזו של המקצועיות, אנחנו עובדים מה שיש לנו, ומה שיש לנו זה אותנו. סביב הידע, הכלים והניסיון שיש לי, אני מסתכל על הכריכה ואני שואל את עושים ברמה הפשוטה, האם אני שלם איתה? האם זה עובד? האם זה מעביר אותי, את הסיפור שלי, את העלילה, את הגיבורים, את הנושא, את הסיום, ואת כל מה שהיה בצ'קליסט, האם הכריכה מעבירה את זה? כמובן שלא באופן שלם, שום דבר לא שלם, זה בסך הכל תמונה, איור, עיצוב גרפי, אלמנטים, אבל האם זה מעביר את מה שרציתי שזה יעביר? ואני יודע שהרבה מאיתנו לא יעסקו ישירות בביטוי תסמונת המתחזה, אבל אני שואל את עצמי, האם כשאני עונה על השאלות הללו, זה מעלה לי את הביטחון סביב הספר? כל מה שאני רוצה ליצור, זה כמה שיותר ביטחון. ברגע שיש לי את הביטחון הזה, אני יכול להרגיש יותר נינוח ליצור במרחב. ושוב, זה חוזר למה שאמרתי בתחילת הפרק, זה עוזר לי ליצור ממקום של יש, ולא ממקום של אין. היצירות הטובות בעולם, ייכתבו, יעשו, ויבצרו מתוך מקום של יש. זה אחד השיעורים הכי חשובים שלמדתי בחיי בעולמות הכתיבה. כאדם, אני לא יודע כמה אני מספר ברמה הזו, אבל כל מה שאני עושה כבר 8 שנים, בוקר עד ערב, שישי, שבת, זה כתיבה. זו הכתיבה שלי, זה תהליכי הליווי, זה הסדנאות, זה הכיתות אומן, זה הרצאות לחברות, זה הפודקאסט, זה היוטיוב, זה המאמרים באתר, כלומר, זה כל מה שאני עושה. וזה אחד השיעורים החשובים ביותר שלמדתי. לנוע במרחב היצירה, ואני לא מדבר על מרחבים אחרים, בואו נדבר על עולמות הכתיבה היצירה, לנוע ממקום של יש. אז בנימה אופטימית זו, בנימה של יש, עד כאן הפרק הזה. כרגיל אנחנו ניפגש בפרק הבא של הפודקאסט שעת כתיבה. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.